מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים וזידים ביד עוסקי תורתך. זה הקושי ידוע, איזה נס יש ברשעים ביד צדיקים. גיבורים ביד חלשים זה נס. מזכירים, כשמזכירים את הנס, מזכירים את הגודל הנס. רשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים. אין שום סיבה, לכאורה, אין שום סיבה ש... בפשטות, אין שום סיבה שטמאים יגברו על טהורים. ואין שום סיבה שזידים יגברו על עוסקי תורתך. בפשטות. מה, הרי כאן מתכוונים הרי להזכיר את הנס. נראה, נשתדל קצת להרחיב, נשתדל להגיע להבנת העניין. חז"ל אומרים במדרש, בפסיקה כתוב, מלאכת המשכן נגמרה בחודש כסלו. מלאכת המשכן שהתחילה, כמו שכתוב, ביום ראשון של סוכות, בתתווה תשרי, נגמרה בכסלו. ואז היה צריך להעמיד, להקים את המשכן. אבל רצה הקדוש ברוך הוא להקים את המשכן בחודש שבו, היינו, לייסד את המשכן, להעמיד את המשכן, בחודש שבו נולד עמוד העבודה. עמוד העבודה זה יצחק. זאת אומרת, אותו עמוד שהעולם עומד עליו, על התורה, על העבודה, על גמילות חסדי, זה מכוון כנגד שלושת האבות כידוע. אז עמוד העבודה נולד בחודש ניסן. אז כביכול בורא העולם רצה לייסד, להעמיד בעולם את העבודה בחודש שבו נתייסדה העבודה. עמוד העבודה נתייסד בחודש הזה. אז זהו החודש שבו צריכה העבודה להתייסד, היא צריכה להתחדש בעולם. אומרים חז"ל, ובמה פרה הקדוש ברוך הוא לחודש כסלו, זה נראה שחודש כסלו הפסיד. דבר שצריך היה לקרוא בו, בחודש הזה. צריך היה לקרוא, העניין, הקמת המשכן הייתה צריכה להיות בחודש הזה, בחודש כסלו. אז כתוב בחז"ל, הקדוש ברוך הוא פרה לירח כסלו בחנוכת בית חשמונאי, בחנוכה שלנו. וזה פרה הקדוש ברוך הוא את חובו לחודש כסלו. דהיינו, זה היה במקום, זה ניתן לחודש הזה במקום הקמת המשכן. מאז שהמשכן הוקם ועד חנוכה, היו כמה וכמה חנוכות. כמה וכמה. משכן שילה נתחנך, בית ראשון נתחנך, בית שני נתחנך. חנוכה. חנוכה, חנוכה שלנו, חנוכה של חודש כסלו, זאת חנוכה שהיא, זאת החנוכה הרחוקה ביותר קודם, החנוכה האחרונה, היא הרחוקה ביותר, והיא הכי מפוקפקת, כי בית המקדש היה קיים. בית המקדש היה קיים. בית המקדש לא נתייסד, לא נבנה. הוא היה קיים. אלא ש... נתחלל, נתחללה קדושתו. כמו שהגמרא אומרת, באו בה, פסוק בספר יחזקאל, באו בה פריצים ויחללוה. אותם פריצים שנכנסו למקדש, אותם פריצים שעליהם אנחנו אומרים בנוסח, פרצו חומות מגדלי. אז אותם פריצים באו וחיללו את המקום, וחיללו את צפוני, כמו שכתוב בפסוק. הלשון בפסוק ביחזקאל. וחיללו את צפוני, הם חיללו את, כן, את מה שהיה צפון שם. ובאו בפריצים ויחללו. אז המקדש נתחלל, וכשנסתלק החילול, אז המקדש חזר לקדושתו. זאת לא חנוכה אמיתית כל כך, זאת לא חנוכה שלימה, זאת לא החנוכה. אז זהו, בדווקא זה, בדווקא החנוכה הזאת, היא זאת שצריכה להיות הפיראון לירח כסלב, על זה שהוא לקחו ממנו, נלקחה ממנו, אותה טובה שהייתה צריכה להיות שייכת לו. היא הייתה צריכה להיות שלו, אותה טובה, אותה מעליותה של הקמת המשכן. זה נלקח. אז את זה פרעו פיראון, דווקא בחנוכה הזאת, שהיא החנוכה האחרונה. זה לא ברור כל כך. למה נבחרה החנוכה הזאת להיות הפיראון על הנטילה שנטלו מהחודש את הקמת המשכן? בגמרא, מסקנת הגמרא, הגמרא נשארת להלכה. ככה נפסקת ההלכה, שאסור להשתמש לאורם של נרות חנוכה. אסור להשתמש לאורה. ככה גם אנחנו אומרים בנוסח שאנחנו אומרים הנרות הללו, הנוסח שנתקן על ידי הגאונים. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם. אלא לראותם בלבד. אין לנו רשות להשתמש בה. הר"ן אומר, הר"ן במסכת שבת, כתוב הר"ן, למה אסור להשתמש לאורה? משום שהויל ועל ידי נס שנעשה במנורה נתקנו הנרות. עשאום כמנורה שאין נאותים, אין נהנים לאורה. זאת אומרת, תקנו מלכתחילה את הנרות כנרות המנורה. ככה תקנו לנו. דהיינו שאנחנו מדליקים את הנרות בפתחי הבתים שלנו, פתחי הבתים או על חלון או על שולחן, במקום שאנחנו מדליקים. התקנה הייתה להדליק את נרות חנוכה. זאת הייתה התקנה. ולהדליק הייתה הכוונה, להדליק את הנרות האלה כנרות המנורה. כנרות המנורה, נרות המקדש. כך תקנו לנו. עיקר התקנה הייתה להדליק את הנרות האלה כנרות המקדש. מכיוון שכך אנחנו מדליקים אותם. לכן אסור לנו להשתמש לו. כלומר, מצד נרות חנוכה אין סיבה שיהיה אסור להשתמש לו. זה ככה מבואר לפי דברי הראשונים האלה. זאת אומרת, מצד השם נרות חנוכה אין סיבה לאסור את השימוש. אין בזה שום דבר, אין שום דבר מפריע. אבל כיוון שהתקנה הייתה מלכתחילה, כן, להדליק את הנרות האלה כמו בימים ההם, זאת אומרת כמו כפי הנס שאנחנו חוזרים ומדליקים את אותם נרות שבהם נעשה הנס. ואותם נרות שבהם נעשה הנס, אלו נרות שמעיקר הדין אסור להשתמש לאורה, כי קודש הם. וזה מה שאנחנו אומרים, הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש. הנרות הללו הם נתקנו להיות נרות קודש, נרות מנורה, נרות של בית המקדש. נמצא לפי זה בעצם אנחנו מדליקים בפתחי בתינו, אנחנו מדליקים את נרות המקדש, כמובן זאת תקנת חכמים, כמובן זה הפירוש הפשוט במה שמפורש. הדברים ידועים, מה שמפורש בדברי הרמב"ן בתחילת פרשת בהעלותך, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאהרון, בהעלותך את הנרות, זה נאמר מיד, מיד, אחרי פרשת נשוא, ששם, כן, מתבאר שם נתפרשו כל ה... כן, כל מה שהנשיאים הביאו לחנוכת המזבח. אז כל 12 הנשיאים, כולם הביאו לחנוכת המזבח את מה שהם הביאו. אהרון לא היה שותף בזה. הוא לא השתתף בחנוכת חנוכת המזבח, חנוכת המשכן. אהרון לא השתתף. והיה לו צער מזה, כן. היה... והצטער. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך חייך, כך הוא אמר לו, חייך שלך גדולה משלהם. אתה לא השתתפת באותה חנוכה, אבל שלך גדולה משלהם. שאתה מדליק, אתה מיטיב, מדליק ומיטיב ומיטיב ומדליק את הנרות. מפורש יותר בדברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא ניחם את אהרון ואמר לו, מה שהנשיאים עשו, אז הדברים האלה קיימים רק כל זמן שבית המקדש קיים. אבל אותה חנוכה שאתה חנכת את המשכן, החנוכה הזאת היא לעולם גם כשאין בית המקדש קיים. שאתה מדליק ומיטיב את הנרות, גם זה קיים גם כשאין בית המקדש קיים. והדבר ידוע, כך אומר הרמב"ן, והדבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים לא מדליקים נרות. אין הדלקת נרות במנורה בזמן שאין בית המקדש קיים. מבאר הרמב"ן שהכוונה היא לחנוכה דידן, לחנוכה של בית חשמונאי. כך אומר הרמב"ן. חנוכה של בית חשמונאי שהיא קיימת לעולם, היא נמצאת בכל מקום, בין בזמן שבית המקדש קיים או בין בזמן שאין בית המקדש קיים. היא לא תלויה בבית המקדש, היא קיימת לעולם. זאת אומרת, כתוב כאן שאותה חנוכת בית חשמונאי, כלומר שאתה מדליק ומיטיב את הנרות, אותה הדלקת הנרות היא קיימת לעולם. הדלקת הנרות של בית המקדש קיימת לעולם. זה כמו שאמרנו, הדלקת הנרות של בית המקדש נעשית גם בהדלקת נרות חנוכה שאנחנו מדליקים. הנרות הללו קודש. זה מה שמפורש בדברי רבותינו הראשונים. הנרות הללו קודש הם. זאת אומרת, הנרות הללו הם בעצם נרות המנורה. ואנחנו מדליקים פה את נרות המנורה. את הדבר הזה תקנו, את הדבר הזה חידשו הכהנים. הדבר הזה נתחדש. על ידי בית דין של חשמונאי, שהיה בית דין של כהני. על ידי כהניך הקדושים, כמו שאנחנו אומרים בנוסח של הנרות עליו. על ידי כהניך הקדושים. הכהנים שהתקינו את זה, התקינו את זה כמה שנתקבל כביכול. בורא העולם נתן את הדבר הזה לאהרון הכהן. זאת אומרת, הם התקינו את זה מכוח אותה מתנה שבורא העולם הבטיח לאהרון הכהן. ואמר לו שאותה חנוכה היא בעצם החנוכה שלך שאתה חונך בזה את המשכן. אהרון הכהן חנך את המשכן, ואותה חנוכת בית חשמונאי שנעשתה באמצע בית שני. שוב, אנחנו מוצאים כאן את ההשוואה, ההשוואה ברורה. זה יותר מזה, זה לא פיראון באלמה, אלא שכאן נגמרה חנוכת המשכן. כאן, במקום הזה, בחנוכה הזאת שלנו, כאן נגמרה חנוכת המשכן. כאן נעשתה אותה חנוכת המשכן של אהרון הכהן. ההבדל הגדול שבין המשכן לבין כל המקדשות כולה, כל המקדשות הדינם היה להיבנות במקום המסוים הזה, כאן דווקא, באותו מקום שקבע הנביא, באותו מקום שהנביא הראה בדיוק, ממש בדיוק, במידות של אותו מקום שהנביא הראה, שם צריך היה, אפשר היה, וצריך היה להקים את בית המקדש. בדיוק במקום ההוא. כשרוצים להוסיף על העיר או להוסיף על העזרות, אז ההוספה צריכה להיעשות עם, כן, עם מעשה קידוש שלם. מקדשים את זה בשתי תודות, בשיר, והולכים, וכן, מערכת שלמה של מעשה קידוש, של מוסיפים על העזרות. אז כך אפשר גם להוסיף על העיר, וכך אפשר גם להוסיף על העזרות, במקרה של צורך. אבל עיקר קדושת המקדש, היא נאמרה על ידי נביא, והיא נקבעה במקום מסוים, ואך ורק במקום הזה, המקדש יכול לקום. כך המקדש, כך משכן שילה, כך, כמובן, כך בית ראשון, כך בית שני, ששניהם הוקמו באותו מקום בדיוק. המשכן הלך איתנו לכל מקום שהלכנו. המשכן היה איתנו. בכל מקום ש... בכל מקום שפנינו, בכל מקום שהלכנו, בכל מקום שאנחנו היינו, שם בא איתנו המשכן. כשחנינו הוקם המשכן, כשכלל ישראל חנה בכל המסעות, הוקם המשכן במקום חנייתם. וכשהם הלכו, דהיינו, כשהם הלכו, נסעו, אז המשכן פורק ונסע יחד איתם, ונסע אוהל מועד. היה לו מקום מיוחד, כן. בשעת מסעות, אז הוא נסע במקום מסוים, במקום מיוחד, הוא הצטרף למסעות של בני ישראל. והגמרא דורשת, וזה הלכה למעשה, כתוב בגמרא, הלכה למעשה היה אז, זאת אומרת. ונסע אוהל מועד, אף על פי שנסע אוהל מועד, זאת אומרת שקדושתו לא פקעה גם בשעת המסעות. הוא היה מפורק ונוסע ביחד עם, אפילו אחי, נוסע ביחד איתנו, ביחד עם בני ישראל. הוא נסע במקום שהוא נסע. אבל כמשכן מפורק ונוסע יחד עם בני ישראל, אז הוא היה אוהל מועד. זאת אומרת, אוהל מועד קיים גם כשהוא, הוא קיים גם כשהוא מטולטל. גם כשהוא נוסע, גם כשהוא הולך. אף על פי שנסע אוהל מועד. זה דבר שהוא, זה כבר ממש דבר בלתי אפשרי. זאת אומרת, לא להימצא במקום מסוים בכלל, אלא גם בשעת מסעות, גם בשעה שהוא מטולטל, אז גם אז הוא נקרא אוהל מועד. הוא לא נמצא, לא שהוא לא במקום מסוים, הוא לא במקום בכלל, הוא נוסע. הוא נוסע והוא נמצא בידי אלה שנוסעים אותו. בני קהת, בני מררי, בני גרשון, אלה שנושאים את המשכן. כל אחד נוסע, כל אחד נושא את מה שהוא נושא, וכל אחד, כל אחד כדינו. וכך זה נקרא, כך זה אוהל מועד בידיהם של הנושאים. הדבר המיוחד הזה, הקיום של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת שהשכינה שורה לא במקום מסוים, אלא במקום שאנחנו נמצאים. אם אנחנו במסע, אז השכינה נוסעת איתן. אם אנחנו חונים, השכינה חונה איתן. השראת השכינה איתנו במקום שאנחנו נמצאים. במקום, במצב שאנחנו נמצאים. הדבר הזה, זה דבר שהוא מיוחד למשכן. אין דבר דומה לזה במקדשות. במקדשות הם מקומות מסוימים, שאם אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים, באיזה אופן שהוא להצטרף, אז אנחנו חייבים ללכת לשם. חייבים ללכת לשם, שם לעלות, שם להיראות. אבל אנחנו חייבים ללכת אל המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. אז לשם תבוא ושם תעלה עולותיך במקום אשר יבחר השם. מה שאין כן במשכן, אין דבר כזה. אין. המקום אשר יבחר השם היה אותו מקום שבו אנחנו נמצאים בגזירתו של בורא העולם. אם אנחנו נמצאים במסע, אז זה המקום. שם נמצאת השראת השכינה. ואם אנחנו חונים, אז שם נמצאת השכינה. במקומנו שלנו, שם השכינה נמצאת. אין לך קיום של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כמו הקיום הזה. מעולם עוד לא היה. מעולם עוד לא היה, לא קרה, אף פעם. שנתקיים כל כך, כן, כל כך, כל כך. שהוושכנתי נתקיים בנו, בתוכנו, איתנו, אצלנו. המקום היינו אנחנו. מקום השראת השכינה היינו אנחנו. מקומנו שלנו זה מקום השראת השכינה. מובן מאליו. מובן שהדבר הזה קיים, הדבר הזה נתקיים, נתחדש עוד פעם בחנוכה שלנו. באותה חנוכת בית חשמונאי. שם נתחדש, וזה זאת החנוכה שאהרון הכהן חנך את המשכן. חנך את המשכן כך, שאותה צורת מקדש של המשכן תחזור ותגיע. הוא חנך את המשכן שהוא יישאר לעולם. את זה לא עשו הנשיאים. הנשיאים לא עשו את הדבר הזה. הם חנכו את המשכן כל זמן שהוא היה קיים. אבל את הדבר המיוחד במשכן, את זה חנך אהרון הכהן. מה שמיוחד היה במשכן, שהמשכן נמצא במקום שאנחנו נמצאים. מקומנו שלנו, כן, זהו המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. זה קרה בחנוכת בית חשמונאי. בחנוכת בית חשמונאי, שם, על ידי אותה הדלקת נרות, אותה הדלקת נרות שהדליקו, הדליקו ונתגלה להם, השכינה נתגלתה להם בדרך נס. על ידי נס נתגלתה, הגמרא אומרת, על הפסוק, הגמרא בשבת, בסוגיה של חנוכה. הגמרא מביאה את הפסוק, מחוץ לפרוך את העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. כך כתוב. אז כתוב שאת המנורה, את הנרות, את נרות המנורה, אורחים, כך כתוב, מחוץ לפרוך את העדות, יערוך אותה אהרון ובניו מערב עד בוקר. אז אהרון ובניו הם אלו ש... כן, אלו שמדליקים, מטיבים ומדליקים את הנרות, והם עושים את זה מחוץ לפרוך את העדות. בהדלקת הנרות קוראים לפרוכת פרוכת העדות. אומרת הגמרא, עדות. עדות היא לכל באי העולם שהשכינה שורה בישראל. הנרות מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו. זאת אומרת, יש כאן, בעריכת הנרות, יש כאן משהו שהוא עדות. עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. העדות הזאת היא, כמו שכתוב בגמרא, העדות הזאת מתגלה, זאת אומרת, מי מגיד את העדות הזאת? אז הגדת העדות הזאת נאמרת על ידי הנר המערבי. זה נר מערבי, שנותן בשמן, כמו שהגמרא אומרת, נותן בשמן כמידת חברותיה, והיא, הנר הזה דולק מערב עד בוקר. זאת אומרת, הוא דולק מערב עד ערב. עד למוחרת בערב זה דולק. ממנה היה מתחיל, מהנר המערבי ממנו היה מתחיל ובו היה מסיים. והנר הזה בוער בנס, כמו שמבואר, כמו שמפורש שם. רש"י מעריך לפרש את זה שם בסוגיה בדף כ"ב עמוד. נר מערבי שנותן בו שמן, כן, נותן בו שמן באותה מידה כמו שהוא נותן ביתר הנרות, וזה מחזיק מעמד, כן, מחזיק מעמד כל היום כולו. אז הדבר הזה הוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. השכינה שורה בישראל. הדבר הזה, אותו גילוי שהשכינה שורה בישראל, זהו הנס הקבוע שנעשה בנרות, וזה נס קבוע שהוא נעשה מדי יום ביומו. ככה זה היה כל משך הזמן עד שמת שמעון הצדיק. אבל כל משך הזמן, כל בית ראשון וחלק גדול מבית שני, עד שנסתלק לבית עולמו שמעון הצדיק. שהיה הכהן הגדול השני בבית שני, אחרי עזרא הסופר. כביכול בורא העולם מגלה שהאור שדולק פה זה לא אור שלנו, זה לא אור של דרך הטבע. זה אור מסוג אחר. אור מסוג אחר. כאן מאיר אור אחר. אור זה. כאן מאיר משהו, מאור שהוא, כן, שהוא לא חלק מסדר הבריאה. משהו מהאור שנגנז להאיר לעתיד לבוא. ראה הקדוש ברוך הוא, וירא אלוקים את האור כי טוב, וראה שאין כדאי להשתמש בו רשעים, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. זה האור הגנוז. אותו אור שכביכול בורא העולם שומר אותו, הוא גנוז לצדיקים לעתיד לבוא. אבל האור הזה לא משמש כאן אותנו היום. ובניסים האלה, בנס של הנר מערבי, כן, הנס הקבוע של הנר מערבי, באותו נס קבוע, אז שם היה גילוי שהשכינה שורה בישראל, פירוש שכביכול בורא העולם נמצא איתנו, נמצא איתנו, שוכן איתנו. וכשהוא שוכן איתנו, אז האור שלו מאיר לנו. אנחנו לא משתמשים באור משלנו, אלא אורו שלו מאיר לנו. זהו הגילוי שהשכינה שורה בישראל. הדבר הזה נתגלה עוד פעם, בפעם הנוספת זה נתגלה בזמן. אחר כן באו בניך, אחר כן או אחר כך, באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך, ותיארו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך. את זה עשו כהניך הקדושים. באו לדביר ביתך, ופינו את היכלך, ותיארו את מקדשך. איך מתארים את בית המקדש? איך מתארים אותו? איך מתארים את בית המקדש? לפנות את ההיכל, זה מובן. מפנים אותו מכל, כן, מכל בר מינן, מכל מיני הטומאה וכל מיני הפסולת שהכניסו לשם היוונים. כמובן. אבל מה זה תיארו את מקדשך? איך מתארים את בית המקדש? איך מחזירים אותו לטהרתו? פינו את היכלך וטיהרו את מקדשך. מחזירים אותו לטהרתו. סדר הדברים הוא כך. בית המקדש, הקדושה הזאת נמצאת, חלה בבית המקדש. היא חלה בו. רק עד כמה שהוא מוגדר, עד כמה שהוא נבדל, עד כמה שהוא בית מקדש. כשבאים בו פריצים, באים בו פריצים, פריצים זה הכוונה, מי ש... כמו שהזכרנו, ופרצו חומות מגדלי. אותם אלו שהם פורצים כל גדר, פרצו את הגדרות, פרצו את הפרצות שהם פרצו בהיכל, הפרצות שהם פרצו בחומה. בסורג, מה שנקרא, כן. כנגד 13 פרצות שפרצו מלכי יוון, כך כתוב במשנה, ותקנו כנגדם 13 השתחוות. כל מי שעובר ליד המקומות האלה, ששם פרצו מלכי יוון, אז הוא חייב שם במקומות האלה להשתחוות. פירוש, כל פרצה עוקרת את הקדושה מן המקום. קדוש פירושו נבדל, קדוש פירושו, כן, נמצא בתוך המסגרת של עצמו. זה נקרא שהוא קדוש. אבל אם הדבר פרוץ, דבר פרוץ, אז הדבר הזה הוא חילול קדושה. חילול הנבדלות של הדבר הזה. הדבר, המציאות הזאת היא כבר לא נבדלת. היא לא, זה כבר לא קדוש. זה נקרא באו בפריצים ויחללו. זה נקרא חילול קודש. חז"ל אומרים, זה כתוב בספר הזוהר, בהקדמת ספר הזוהר, דף ו. הוא אומר, זה גם על שבת וגם על מקדש. כל חילול פירושו, אנחנו משאירים את המקום כחלל. אנחנו מרוקנים אותו מהתוכן שממלא אותו. ואנחנו משאירים את המקום הזה כחלל. כמו דוגמת כי ימצא חלל באדמה, לקחו ממנו את נשמתו. אז הוא נשאר חלל, נשאר מרוקן. הוא נשאר חלל, זה נקרא מקום ריק, מקום פנוי. מקום שמה שמילא אותו סולק, נסתלק משם. כל מה שמילא אותו נסתלק, זה נקרא חלל. באו בפריץ, כך מחללים שבת וככה מחללים את המקדש. באו בפריצים ויחללו. המקדש מתחלל. דהיינו, נעשה חלל. חלל, ריק, פנוי. כל הפעולות ההפוכות מחזירים את המקום לגדריו, גודרים אותו מחדש, מבדילים אותו מחדש, עושים אותו שוב, כן, למקום נבדל, למקום מיוחד, למקום ש לא ניגשים, לא ניגשים, רק עד המקום שמותר. מקום שמתנהגים שם במורה, מקום שמתנהגים שם ב וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש. כל תומעה מסולקת משם. זה נקרא להחזיר את המקום לטהרתו. זה נקרא ותיהרו את מקדשך. תיארו את מקדשך, זה נקרא, סילקו ממנו את הסיבה שעל ידה המקום מתחלל. והדליקו נרות בחצרות קודשך. הדליקו נרות בחצרות קודשך, זה הכוונה שהם הדליקו את נרות המנורה. והנס שנעשה, הנס שנעשה, זה שהוא דלק מחוץ למסגרת הזמן. עדות, שוב, עדות. עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. שכינה שורה בישראל, והכוונה, השראת השכינה בכלל ישראל, אומרת שאנחנו משתמשים כביכול. מה שמאיר לנו זה כל השם ויער לנו. כביכול, אורו שלו הוא זה שמאיר לנו. הוא מאיר לנו. ידוע מה שכתוב בספר הרוקח. ואחד מקדמוני הראשונים, הוא אומר ש האור הגנוז בפועל, האור הגנוז בששת ימי בראשית, שימש מאז שנברא האדם הראשון, דהיינו מתחילת, כן, מבוקר יום השישי, שאז האדם הראשון התחיל להיברא, זאת אומרת, אז כבר הייתה מציאות אדם בעולם, עד מוצאי שבת. זה 36 שעות. 36 שעות שימש האור הגנוז. מה שהיה מקודם, זה לא נקרא שהאור הגנוז שימש, משום שהוא לא שימש אף אחד. זה לא, אף אחד לא השתמש, אף אחד לא נהנה ממנו. האור הגנוז משמש אדם. כשצורת אדם נמצאת בעולם, והיא נאותה לאור הגנוז, כן, היא... האור הגנוז מאיר לה. זה נקרא שהאור הגנוז נמצא בעולם, משמש בעולם. כנגד אותם 36 שעות, תקנו בחנוכה להדליק 36 נרות, כך הוא אומר. הסכום הכללי של נר ועוד שניים ועוד, כן, ועוד שלוש ועוד ארבע עד שמונה, אז הסכום הכללי הוא 36. אלה הם אותם 36 נרות שאיתם אנחנו מדליקים ומגלים בהם את אותו אור גנוז ששימש 36 שעות. אנחנו לומדים מזה שכשם שהנס של הנר המערבי היה מגלה יום יום כעדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, אותו נס קרה בנרות האלו שאנחנו מדליקים. הנרות האלו שאנחנו מדליקים, אנחנו מדליקים אותם כנגד אותם נרות המנורה שבהם נעשה הנס בימים ההם בזמן הזה. ואותם נרות מנורה שבהם נעשה הנס, אותם אנחנו מדליקים שוב. אותם אנחנו חוזרים ומדליקים היום. ואנחנו מדליקים כנגד, כנגד האור הגנוז. אנחנו מכוונים את ההדלקה שלנו, שהיא תהיה הדלקה שהיא מדליקה, כן, מדליקה אור, והאור הזה הוא לא אור מכאן. זה אור שהשכינה, מעיד שהשכינה שורה בישראל. האור הזה הוא לא אור ממערכת האורות של העולם הזה. זה אור בפני עצמו. והוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. בית המקדש נקרא אורו של עולם. בית המקדש נקרא אורו של עולם. זה כתוב בגמרא, במסכת בבא בתרא בדף ד', כתוב בגמרא על הורדוס, שהוא הרג את חכמי ישראל, ואמרו לו שהוא קיבה אורו של עולם, ילך ויעסוק באורו של עולם. הוא זה שקיבה את האור, ילך ויעסוק באורו של עולם. ילך ויעסוק באורו של עולם זה שיבנה את הבית מחדש. והוא חזר ובנה את הבית, כן, אותו בית, בית שני. הוא חזר ובנה אותו, אבל הוא בנה אותו במין פאר מיוחד. ומי שלא ראה את הבית הזה, לא ראה בניין יפה מימיו, כמו שהגמרא אומר. אבל זה נקרא שהוא בא להתעסק, לחפר במין תשובת משקל על מה שהוא עשה. ילך ויעסוק באורו של עולם. בית המקדש נקרא אורו של עולם. הגמרא מביאה על זה את הפסוק של כן, והיה באחרית הימים, הפסוק בתחילת נבואת ישעיהו, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. נהרו אליו כל הגויים. המילה נהרו זה לשון הערה. צפרה נהר, כמו שכתוב. נהרה, זה נקרא אור. ונהרו אליו כל הגויים, פירוש. כן. ילכו לאורו כל הגויים כולם. אז הוא נקרא אורו של עולם. בית המקדש נקרא אורו של עולם. הוא זה שממנו, כן, ממנו יוצאת נהרה לכל העולם כולו. הוא אורו של עולם. חלק האור של בית המקדש, חלק האור של בית המקדש, זה נמצא במנורה. המנורה נושאת את הבחינה של האורו של עולם של בית המקדש. לכן אורות המנורה הם עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. אף אחד לא רואה את המנורה. המנורה נמצאת באחד. לאחד אסור להיכנס. להיכל אסור להיכנס, רק לעבודה. והעבודה שנעשית בהיכל, זאת עבודה שנעשית רק בכהנים. ומותר להיכנס, אסור, ביארי קנית להיכל היא איסור. איסור חמור, איסור לב, חמור מאוד. איסור שיש בו אפילו מיטה בידי שמיים, איסור חמור מאוד. איפה כל באי עולם רואים את זה? איפה הדבר הזה שייך? איפה רואים? מי שומע, איפה כל באי עולם מקבלים את הגדת העדות הזאת, שהיא בחדרי חדרים, במקום סגור, במקום שאי אפשר, גוי לא יכול להיכנס, הרבה 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 לפני זה הוא לא יכול להיכנס. וכל באי עולם יש להם עדות ברורה, שהשכינה שורה בישראל. פירוש הדברים, אותה בחינה שנקראת בית המקדש אורו של עולם. הבחינה הזאת היא חלה, מתגלה על ידי המנורה. המנורה הזאת בחינת אורו של עולם של בית המקדש. לכן, הבחינה הזאת, זאת הבחינה שנתחדשה. זה מה שנתחדש באותה חנוכה. מהי חנוכה? על איזה נס קבעוה, אומר רש"י. קבעו את זה על הנס הזה. לא היה בו להדליק אלא יום אחד, ונעשה בו נס, והוא דלק שבעה ימים. עד שעשו שמן חדש, שמן טהור חדש. זאת הייתה הבחינה שנתחדשה. זאת הבחינה שנתחדשה באותה חנוכה. בית המקדש נחנך מחדש, אבל הוא נחנך בבחינה שלא הייתה בו מקודם. הבחינה שהייתה מקודם זה היה בית מקדש כמו שהיה בית מקדש ראשון, כמו שהיה משכן שילה, שגם הוא נקרא בית מקדש. הגמרא אומרת ש... כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. אז יש מי שאומר שהמנוחה זו שלו. יש מי שאומר שנחלה זו שלו. זה גם נקרא מעין בית. אבל כאן נתחנך דבר שעדיין לא היה בבתי המקדשות. כאן נתחנך משהו חדש. כאן נתחנכה בחינה שבית המקדש עצמו נמצא במקום שאנחנו נמצאים. מה שנקרא אורו של עולם, של בית, אותו אורו של עולם של בית המקדש, נמצא במקום שאנחנו נמצאים. זאת בחינה שלא הייתה מקודם. הדבר הזה קרה על ידי כהניך הקדושים. על ידי אותם כהנים שכביכול בורא העולם העיר את רוחם. הקדוש ברוך הוא העיר את רוחם להדליק את הנרות. הלשון הזאת שאני אומר עכשיו, זה לשון חז"ל בספר הזוהר, בזוהר חדש, בפרשת נוח. כתוב שם כך. כתוב על הפסוקים, נוח עשה את זה פעמיים. הוא שלח את היונה פעם אחת, והיא לא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, והיונה שבה אליו בחזרה. אחר כך הוא חיכה עוד 7 ימים, ואז הוא שלח את היונה עוד פעם. וכתוב על זה בפסוק, כתוב, ותשוב אליו היונה לעת ערב, והנה עלה זית טרף בפיה. ותשוב אליו היונה לעת ערב, והנה עלה זית טרף בפיה. אז אומרים על זה חז"ל, שם בספר הזוהר. הם דורשים חז"ל. אותו עלה זית טרף בפיה, לעת ערב, ומתכוון. חז"ל דורשים שהתואר יונה של כנסת ישראל, התואר יונה באופן מיוחד, במסוים, זה מתכוון לכנסת ישראל בגלות יוון. המילה יונה גם כן, מביאה, אומרת את זה. יונה. יונה זה כנסת ישראל כלפי יוון. על הפסוק בשיר השירים, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אז חז"ל דורשים את זה על ארבעת המלכויות. אחותי בבבל, רעייתי בפרס ומדי, יונתי ביוון. התואר יונה של כנסת ישראל, זה יחס, ביחס, כן, ביחס, זה כנסת ישראל ביחס ליוון. וכשכתוב, אתה שוב אליו היונה לעת ערב, והנה עלה זית טרף בפיה, אז ממשיכים שם חז"ל בספר הזוהר. אילולי שהאיר הקדוש ברוך הוא את רוחם של הכהנים, שידליקו נרות בשמן זית, זה נקרא עלה זית טרף בפיה, שידליקו נרות בשמן זית, אז כבר לא נשתייר, משארית יהודה לא היה נשאר שריד ופליט. אנחנו לא היינו קיימים. כלל ישראל היה מפסיק להתקיים, העולם היה חוזר לתוהו ובוהו. כלומר, במילים אחרות, כן, במילים אחרות, המבול לא נגמר. היונה היא זאת שהביאה את הבשורה. כתוב, ותשוב אליו היונה לעת ערב, הנה עלה זית טרף בפיה, וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. אז ידע נוח שגזירת המבול נגמרה. אומרת, אז נתברר שגזירת המבול, המבול נגמר. המבול נגמר בזמן שהיונה לעת ערב. אז היא מדליקה נרות בשמן זית. זה נקרא עלי זית, לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. כתוב כאן שהדלקת הנרות הזאת היא שעמדה לנו. רק בזכותה אנחנו קיימים. אלמלא הדלקת הנרות הזאת, שבאמת הרי אין לה טעם, הקדוש ברוך הוא נס, הקדוש ברוך הוא העיר את רוחם של הכהנים שידליקו את הנרות האלה. יש שמן ליום אחד. מה? מי זה הולך להדליק נר? מה זאת, איזה טעם יש להדליק נרות במנורה ליום אחד? הנרות במנורה זה נר תמיד, זה להעלות נר תמיד. מדליקים כשיש, כן, שאפשר להדליק באופן קבוע. לא מדליקים נרות ליום אחד. לא היה עוד מצב כזה. מה שהיה באותם ימים, זה ידוע, זה כמו שכתוב בספר חשמונאים, כמו שכתוב ב... ספר חשמונאים, שהוא מיוחס לזקני בית שמאי ובית הלל, שהם כתבו את ה... כתבו את הנס. כתבו את הנס, אותו נס שקרה, הנס של חנוכה. מגילת חנוכה. אז כתוב שם שבאמת כלל ישראל, הרוב המכריע, הרוב המכריע של כלל ישראל נפגע, נטמע. מי שנשאר נאמן, מי שנשאר שלם, מי שנשאר נקי, ויוון לא תמאה אותו, זה רק, כן, כמו שכתוב, בני חשמונאי, והרמב״ם קורא להם, הרמב״ם בתחילת הלכות חנוכה, בני חשמונאי, הכהנים הגדולים, כך כתוב. בני חשמונאי, הכהנים הגדולים, רק הם, רק הם נשארו יחידים, הם לבד. רשי על הפסוק בפרשת וזאת הברכה, ברך השם חילו ופה על ידיו תרצה, זה בברכה לשבט לוי, וללוי אמר תומך ואורך לאיש חסידך. אז בהמשך כתוב הברכה שמשה רבינו מברך את שבט לוי, ברך השם חילו ופה על ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מן יקומון. אומר על זה רעשי שהוא, משה רבינו התכוון לברך את שבט לוי, שממנו יצאו 13, בסך הכל 13 בני חשמונאי, שהם עמדו לבד כנגד כל הרבבות, כל האלפי רבבות, כנגד כל יוון, עמדו לבד, הם לבד. ברך השם חילו. כביכול, שבורא העולם יברך את החילו, זה הכוונה. שיברך בורא, זאת ברכה שבורא העולם יברך את הצבא שלו, את החיל שלו. ברך השם חילו, ופה על ידיו תרצה. זאת ברכה מיוחדת לשבט לוי שהוא עומד במערכה, של בודדים כנגד המונים. המצב היה מצב של מבול. וכדרך, זה מה שחזל מגלים לנו, כדרך שהגילוי בעולם, שהמבול נגמר, מה זה בעולם? מכל העולם נשתיירה תיבה עם מי שהיה בתיבה. זה היה כל העולם כולו. המצב של מבול חזר על עצמו, כן, בזמן יוונים. אותו מבול חזר על עצמו בזמן היוונים. והמבול שבזמן היוונים, גם הוא, כן, גם הוא נגמר על ידי ותשב אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה. אותו שמן זית, אותו שמן זית שהם הדליקו, החשמונאים, אותם מעטים, אותו קומץ קטן, קומץ קטן שהם היו התיבה שבאותו מבול. אז לא נשתייר משארית יהודה שום שריד ופליט. אנחנו פשוט לא היינו. העולם היה נמחה, נמחק במבול. וכתוב כאן, כתוב כאן, וזה מה שחזל מגלים לנו, כתוב כאן שהדבר, אותו דבר, הדבר שהחזיר לנו את הקיום, הדבר שביטל את אותו מצב מקביל למבול, מה שביטל את זה, זאת הייתה הדלקת הנרות שהדליקו בחצרות קודשך. אותה הדלקת נרות שהאיר הקדוש ברוך הוא את רוחם של של הכהנים. אולי כמה משפטים לבאר מה המקביל למבול בגזירת יוון. זאת בשליטה של יוון, בזה שיוון שלטו עלינו, בגלות יוון, הביאו אותנו למצב מקביל למבול. והמבול זה וימח את כל היקום. אלמלא שהייתה תיבה אחת, וזאת הייתה התיבה של בני חשמונאי. הם היו התיבה של אותו מבול. להבין. המבול, המבול עצמו, המבול המקורי, המבול בימי נוח. המבול מחה. למחות זה נקרא. וימח את כל היקום. וימח זה נקרא דבר שהוא נימוח, כלומר לוקחים דבר שיש לו צורה, הופכים אותו לדבר נוזל, ואז הצורה, כן, הצורה מסתלקת. הדבר נוזל, כן, פירוש הדבר שמתבטלת הצורה, מתבטלת צורתו של אותו דבר. זה נקרא, זה נקרא וימח, שהדבר נמחה. נמחה זה שהדבר הופך להיות נוזל. כמו שכתוב בגמרא, הימחה את החלב וגמעו. כל פעם שאנחנו מוצאים מיחוי, מיחוי, כן, או כמו ש... ולא יימחה שמו מישראל. ולא יימחה שמו מישראל, זה הכוונה, שאותה צורת אדם תישאר קיימת בעולם. אחרת, אז אותה צורה מתאפסת, היא מתבטלת והיא איננה. הייתה והיא איננה, לא קיימת. זה נקרא למחות, תמחה את זכר המלך. תמחה את זכר המלך, פירוש, הצורה הזאת צריכה להתבטל מהעולם. אסור שהיא תישאר. אסור לה להישרד, אסור לה להישאר, אסור שהיא תהיה בעולם, שהיא תהיה קיימת. תמחה את זכר המלך. כלומר, תבטל את הצורה הזאת. הצורה הזאת צריכה להתבטל. זה נקרא למחות. למחות זה לא להרוג. זה לא להרוג. למחות המכוון, ודאי שלמעשה צריך להרוג, כן, כמובן, כן. אבל המבוקש הוא לא המוות, המבוקש הוא לא, המבוקש הוא מחיית הצורה. המבוקש הוא שהצורה הזאת לא יהיה לה על מה להיאחז, שהיא לא תהיה קיימת, הצורה שהיא לא תהיה קיימת. המבול מחה את צורת העולם. כל היקום, הכל חזר להיות, כן, כמו שכתוב בחזל, הכל חזר להיות כמו ביום השני. ביום השני של מעשה בראשית, של כל העולם כולו, היה מים במים, כמו שחזל קוראים לזה. מים! לא הייתה שום אפשרות לעצב איזושהי צורה בעולם. הכל מלא מים, מים. כל צורה התבטלה. וימח את כל היקום. זה נקרא שמחזירים את העולם לתוהו ובוהו. אין. העולם לא קיים. זה הדבר שקרה בימי יוונים. והארץ הייתה תוהו. דורשים חזל על המקום במדרש, מיד בתחילת בראשית רבה. והארץ הייתה תוהו זו גלות בבל, שנאמר ראיתי את הארץ והנה תוהו. ובוהו זו גלות פרס ומדי, שנאמר ויבהילו להביא את המן. בוהו. חושך זו יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. על פני תהום זו הגלות שאנחנו נמצאים בה היום. שהיא כתהום שאין לה חקר. היא נראית תהום שלא נראית אפשרות לצאת ממנה. זה נראה כמו דבר שהוא. אין לה חקר. אין לה גבול, אין לה סוף. לא נראה שום סיום לדבר הזה. זה נראה כתהום. יוון, וכאן הדבר הנורא ביותר, יוון טמטמה את המוחות. יוון השתלטה על הדעת, על המחשבה, על התפיסה, על הדבר, על אותם כלים שבהם האדם מעצב את צורת הדברים. זה השכל, זאת הדעת. כך אדם תופס את משמעות הדברים, כלומר את צורת הדברים. צורת הדברים נתפסת בדעת. העוצמה של יוון הייתה נוראה. נוראה. והם החזירו את כל הדעת כולה לתוהו ובוהו. הצורה האמיתית של הדברים, הם השתלטו על המוחות, השתלטו על כל דרכי ה... צריך לזכור, מזכירים את זה תמיד, צריך לזכור, יוון עלתה, המלך הראשון ביוון היה אלכסנדר, אלכסנדר הגדול, כפי שקוראים לו בעולם. אלכסנדר היה המלך הראשון, המלכות אלכסנדר, מלכות אלכסנדר התחילה בשנה שמת הנביא האחרון. באותה שנה שמת מלאכי, בשנה הזאת מלך אלכסנדר. זאת הייתה שנתו הראשונה של אלכסנדר. אלכסנדר בא לעולם, כן, בזמן שנבואה הסתלקה. אז נכנסה יוון. כשנבואה מסתלקת, אז מכאן ואילך צריך להתייגע. כך כתוב, עד כאן היו הנביאים משתמשים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הת אוזנך ושמע דברי חכמים. ככה לשון בחזל, בספר במדרש סדר עולם, מדרש ב, כן, ב, זה חיבור של רבי יוסי בן חלפתא, ברייתא, מדרש תנאים, סדר עולם. כך כתוב בסדר עולם. אלכסנדר מלך בשנה שמת הנביא האחרון, בשנה שמת מלאך, אז מלך אלכסנדר. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הת אוזנך ושמע דברי חכמים. מכאן ואילך, אז כאן צריכה להתחיל להאיר התורה שבעל פה. התורה שבעל פה זאת התורה שחכמי התורה מבינים מסברת ליבם. מבינים. וסברת ליבם עצמה הופכת להיות תורה. אבל הניסיון שצריך לעמוד כנגדו, אותו ניסיון, אז הניסיון של זה, זאת חוכמת יוון. חוכמת יוון היא חוכמה אנושית. חוכמה אנושית. חוכמה אנושית, חוכמה, יש בה הרבה יופי. חזל אומרים, יפת אלוקים ליפת, יפיותו של יפת. וחזל דורשים, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. שיפיותו של יפת תיכנס לאוהלי שם. אבל זה, בכל אופן, כשלעצמו, יש בזה צד חזק מאוד של יופי. והדבר הזה כובש את הלבבות. וכל בר דעת, בכל העולם כולו, אז הוא נגרר, הולך, מתפתה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כמו שאחרי לבבכם נוטים אחרי דבר שנראה יפה. אחרי עיניכם, סליחה. נוטים, הלב נוטה לדבר שנראה יפה ומטה את הלב לרדוף אחרי זה. עין רואה ולב חומד. כך אחרי לבבכם, אותו דבר. ולא תטורו אחרי לבבכם. אחרי לבבכם זה אותה חמדה. אותה חמדה. הלב חומד את הבחינה הזאת של יופי. וחזל דורשים, אחרי לבבכם זו מינות. זה מה שיוון הביא על העולם. יוון הביא על העולם כפירה. יוון הביא על העולם מינות. יוון הביא על העולם את האפיקורסות. זאת המלחמה הנוראה, המלחמה הנוראה. כשאין נבואה, כשאין נבואה, אז כל מה שבידינו, כל מה שיש בידינו, זאת סברת לב. וכנגד סברת לב, אז הם מציעים את סברת ליבם שלהם. ההבדל הוא, ההבדל הוא תהום. ההבדל שסברת ליבם שלהם, אז היא מתחילה בהם. וסברת ליבנו שלנו זה להבין, להבין את מה שקיבלנו. להבין, להשתדל, להשתדל להיות כלי. לקלוט את מה שקיבלנו מעבר לנו, מה שקיבלנו מהבנה שהיא גבוהה מהבנתנו. התורה שבעל פה נותנת לנו, התורה שבעל פה נותנת לנו תפיסה בעומק דברי תורה, שהם בשורשם הם גבוהים מאיתנו, גבוהים מאיתנו באופן שאנחנו מעצמנו לא היינו לעולם יכולים להגיע לזה. והתפיסה היא תפיסה במה שקיבלנו. זו תפיסה בדברי תורה. וכשחכמים מחדשים דברי תורה, אז על זה נאמר חכם עדיף מנביא. ואילו הם, אין להם עסק רק עם מה שעיניהם רואות. כל צורה אמיתית, כל צורה אמיתית, תפיסת צורה אמיתית בעולם, בכל דבר ודבר, אם אנחנו תופסים אותו בצורתו האמיתית, אז אנחנו קולטים אותו כמו שכביכול בורא העולם נתן לנו אותו. זאת תפיסת הצורה באופן כמו שזה ניתן לנו מידו של בורא העולם. אנחנו מקבלים כל דבר ודבר כתורה. והעיצוב, זאת אומרת, הצורה שכך אנחנו תופסים את הדבר הזה, זאת התורה שבעל פה שלנו. זהו האופן איך שאנחנו מבינים את מה שמראים לנו. מה שכביכול בורא העולם מראה לנו בכל העולם כולו. זאת התורה שבכתב. הצורה שבה אנחנו קולטים את הדברים, הצורה, האופן איך שאנחנו מעצבים את כל מה שאנחנו רואים. איך אנחנו צרים את צורת הדבר? איך, בקיצור, איך אנחנו מעצבים את זה? אותו עיצוב, זאת התורה שבעל פה. וכך אנחנו מצרפים את העיצוב שלנו לצורת הדברים כמו שהם באמת. כן? כביכול בזה אנחנו מכוונים לדעתו של בורא העולם. כמו שכשאנחנו מבינים את התורה לפי דרכי התורה, אז בזה כביכול אנחנו מכוונים לדברי תורה. כמו שכתוב בגמרא, כשחכמי ישראל מחדשים דברי תורה, אז על דברי תורה האלה לומדים אותם בפמליה של מעלה. כביכול בורא העולם חוזר על אותם דברי תורה שנתחדשו בבתי המדרש שלנו. ככה זה גם, כך זאת התפיסה, כך תופסים את העולם שבורא העולם מראה לנו. בורא העולם מגלה לנו עולם ומלואו, כל העולם כולו. האופן איך שאנחנו קולטים את זה, האופן איך שאנחנו מעצבים את צורת הדבר, מה אנחנו רואים בזה, מה זה מלמד אותנו, מה אנחנו תופסים, כן, בכל מה שמראים לנו. זאת תורה שבעל פה. אברהם אבינו הסתכל בעולם והגיע לכל התורה כולה. יוון עוקרת את זה מהשורש. הכפירה, בראש וראשונה, הכפירה היא שום דבר לא ניתן לנו מלמעלה. כן? אפרה לפומיו, כמובן. שום דבר לא ניתן לנו מלמעלה. כל מה שאנחנו רואים זאת מציאות קיימת. זהו. אף אחד לא מגלה לנו, אף אחד לא מראה לנו. אין. זה מה שיש. זאת המציאות הקיימת. והמציאות הזאת היא כמו שאנחנו תופסים אותה, כך היא באמת. וכמו שאנחנו רואים אותה מבחינה חיצונית, לא כדבר שמראים לנו ונותנים לנו דרכים איך להבין ואיך לפרש את זה. אלא כמו שהדבר מראה לנו את עצמו, ככה אנחנו תופסים אותו. כך. זה נקרא להפוך את העולם לתוהו ובוהו. זה נקרא לעקור מן העולם כל אפשרות של קליטת צורה. אין מציאות של צורה בעולם. כל הצורות האלה הם כולם תוהו. כל הצורות החיצוניות האלה, זאת לא צורת הדברים באמת. יוון מסתובבת בעולם. חכמי יוון מסתובבים בעולם. כבני אדם שפשוט לא יודעים לקרוא. הם מסתכלים בדברים, והם לא יודעים לקרוא אותם. לא יודעים לצרף את האותיות. הם לא יודעים, לא ידעו ולא יבינו. בחשיכה התהלך. כל ענייני העולם, כולם מצטרפים לאותיות, מצטרפים למילים, מצטרפים למשפטים. הם מצטרפים לספר שלם. והספר הזה זה ספר התורה הזה. מבול בא לעולם על ידי יוון. זה נקרא וימח את כל היקום. וימח את כל היקום. לא הייתה צורת אדם בעולם שקלטה את הדברים בצורתם האמיתית. באופן שעניין הצורה האמיתית, אז הוא עבר מהעולם. הוא בטל, הוא לא נמצא. זאת גזירת מבול. כמו המבול, כך גם גזירת יוון. בטלה על ידי אותו עלי זית טרף. בפיה של היונה. כך כביכול בורא העולם גילה, הוא גילה לנוח בקשר למבול, והוא העיר את רוחם של הכהנים, כהניך הקדושים, העיר את רוחם של הכהנים להדליק את הנרות. האור זהו הדבר שעל ידו רואים צורות. האור של הנרות מראה את הצורה האמיתית. לאור הנרות, אפשר לקרוא את כל העולם כולו. זאת עדות. הנרות האלה הם עדות לבאי עולם, שהשכינה שורה בישראל. באי עולם לא רואים את הנרות, אבל הם יודעים לקרוא את השכינה שורה בישראל כשהם רואים את כלל ישראל. עכשיו, נחזור לעניין שהתחלנו. אהרון הכהן חנך את המשכן, חנך את המשכן, על ידי בהעלותך את הנרות. החינוך של המשכן זה נקרא, הקביעה שהדבר הזה, כמו כל חינוך, הדבר הזה הוא נתחנך, ומכאן אז הוא לעולם ועד. ממשיך לעולם, זה נקרא לחנוך. לחנוך דבר זה נקרא, להתחיל, ושהדבר הזה ימשיך לעולם. אהרון הכהן חנך את המשכן, הוא חנך על ידי בעלותך את הנרות. ואותו בעלותך את הנרות, תמון בו, בעלותך הזה, כאן תמון, כן, גם חנוכת בית חשמונאי תמונה. בעלותך את הנרות, כאן נמצא הגילוי של האורו של עולם של בית המקדש. אורו של עולם זה שבבית המקדש קוראים את הדברים בצורתם האמיתית. יש פרק בספר תהילים, אנחנו חוזרים על זה הרבה. יש פרק בספר תהילים. מזמור לאסף, פרק ע' ג'. אז אסף אומר, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, ואני כמעט נטיו רגליי, כי עין שופחו אשוריי, כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה. כי אין חרצובות למותם ובריא אולם, הם בריאים כמו שברים. וטוב להם בצורה יוצאת מן הכלל. ואין להם צרות, הולך להם בכל מה שהם עושים. והדבר הזה הוא חילול שם שמיים נורא והיום. והדבר הזה כמעט, כך אומר אסף, כמעט גרם לו שרגליו נטיו, הוא כמעט נפל. הוא כמעט נפל. הדבר הזה הכשיל אותו והוא כמעט נפל. בבור הזה הוא כמעט נפל. שטו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. ועוד הם מתחצפים ואומרים, ואמרו, איך הידע כל ויש דעה בעליון? הנה אלה רשעים ושלבי עולם הישגו חי. אלה רשעים והם שלבי עולם. וכל מה שהם רוצים הם משיגים. והוא אומר על עצמו, אך ריק זיקיתי לבבי והרחץ בניקיון כפיי. ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים. אני מסכן, אני סובל, סובל. מוכה, חבול, מקבל מכות אחרי מכות. ואני נאמן והם רשעים. למה? למה? למה זה כך? הדבר הזה הוא בור שאפשר ליפול בו וגם לשבור את הראש. כמעט נטיו רגלה. כל זה עד אבוא אל מקדשי כל. והחשבה לדעת זאת כתוב, עמל הוא בעיניי. עמל הוא בעיניי זה נקרא. זאת הנהגה לא במשפט. עמל זה עוול. עמל ואוון. לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל. זה לא טוב. זה לא טוב. והחשבה לדעת זאת, עמל הוא בעיניי. אני לא מסתדר עם זה. זה לא נראה לי. זה נראה בעיניי. לא יושר. חלילה. כל זה עד אבוא אל מקדשי כל, אבינה לאחר איתם. בבית המקדש, שם מתברר לי תירוץ. בבית המקדש, שם התירוץ מתברר. אבל כשאני נמצא בחוץ, כשאני נמצא בעולם, כשאני לא בבית המקדש, אז הדבר הזה הוא מפריע, זה בלתי אפשרי. אני מחזיק מעמד, כך הוא אומר אסף, רק משום שבאתי למקדשי כל, ואז אני מבין לאחריתה. בלי זה, כשאני מסתובב בעולם, אז הדבר הזה הוא מפריע, זה אמר בעיני. כמעט נטיו רגלה. ההנהגה בעולם היא כזאת, שכשנמצאים בעולם ולא בבית המקדש, אז הדבר הזה הוא הניסיון הנורא שהעולם צריך לעבור אותו. באופן טבעי כך צריך להיות. אין צדיק בארץ שלא יחטא, ואין רשע מרושע שלא עשה מעשים טובים. וכל אחד צריך לקבל את מה שמגיע לו. אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדיראון עולם. אבל מתי ישלמו להם את שכר מעשיהם הטובים? אז המקום הוא פה. הם לא שייכים לעולם הבא. אז המקום לשלם להם את שכרם, מעשיהם הטובים, זה פה. המקום לשלם לצדיקים את שכר צדקתם, זה גם לא פה, זה שם. שם מקום התשלום. אלה סובלים פה ואלה נהנים פה. אלה שמחים פה. אבל להבין את זה, ברור מבינים את זה כשנכנסים לבית המקדש. שם רואים את הפרופורציות הנכונות. שם הדברים מתגלים בדיוק כצורתם הנכונה. אנחנו לומדים מזה. ככה אנחנו לומדים. אנחנו לומדים שההנהגה הפשוטה, ההנהגה כמו שהיא, זה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. כך צריך להיות. משום שצריך להיפרע מהצדיק על מקצת מעשיו הרעים. וצריך לשלם לרשע על מקצת מעשיו הטובים. וזה מחייב הנהגה פשוטה של צדיק ורע לו, רשע וטוב. ככה זה מתחייב. והדבר הזה הוא עמל. עמל חלילה. קשה לחיות עם זה. קשה לסבול את זה. האופן היחידי להבין את זה, לתפוס, לראות שהדברים הם הפוכים, זה בבית המקדש. הפעם היחידה שלבית המקדש לא צריך לבוא, לא צריך לעבור אל מקדשי כל כדי להבין לאחריתה. הפעם היחידה שבית המקדש בא אלינו. בית המקדש מגיע אלינו, אנחנו לא צריכים ללכת אליו. הוא נמצא איתנו. הוא בא אלינו. כשבית המקדש בא אלינו, אז אורו של עולם נמצא איתנו, ואז אנחנו מבינים כמו שמבין אסף כשהוא מגיע לבית המקדש. המחלוקת שבין צדיקים ורשעים בהנהגת העולם הזה, אז היא לטובת הרשעים. כך זה תמיד חוץ מאשר בחנוכה. בחנוכה מתקיים בנו אבוא אל מקדשי כל, אבינה לאחריתה. במועד הזה, כאן, כעת, כאן אנחנו באים אל מקדשי כל ואנחנו מבינים לאחריתה. כאן אנחנו יודעים שמי שמנצח זה הצדיקים. זה לא נראה כך בעולם הזה. העולם הזה לא נראה כך. הוא לא מתפרש כך. הוא לא מתפרש כך, משום שאין לנו בית מקדש. וכשאין בית מקדש, אין לנו אפשרות לקיים את אבו אל מקדשי כל אבינה לאחריתה. אז מה שנשאר, אז נשאר התימה. איך זה ייתכן? עמלו בעיני. איך ייתכן שרשע מנצח צדיק? איך תביט בבלה רשע צדיק ממנו? כך שואל חבקוק. חבקוק הנביא. איך כביכול בורא העולם מסתכל ורואה בבלה רשע צדיק ממנו? זאת קושייה נוראה. אבל הקושייה הזאת קשה עד אבוא אל מקדשי כל אבינה לאחריתה. כשכן באים אל מקדשי כל, אז מבינים לאחריתה. אז יודעים שלא הרשע בולע את הצדיק. הרשע, אותו רשע שהוא בולע את הצדיק, הוא בולע את עצמו. אותו צדיק שהוא בלה, אותו צדיק שהוא בלה, יביא אותו לעבדון. בחנוכה כשמתקיים אבוא אל מקדשי כל, כי מקדשי כל באים אלינו. הם מגיעים אלינו, אנחנו נמצאים עם מקדשי כל. אז אנחנו מבינים לאחריתם. זה הגילוי. מסרת גיבורים ביד פרשים ורבים ביד מעטים, זה עצמו של הנס. מסרת רשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים, זידים ביד עוסקי תורתך. כל שלושת הדברים האלה כתובים בפסוקים שחזל מדברים על, אותם פסוקים שמדברים על הקושי הגדול של צדיק ורע לו רשע וטוב. הקושי הנורא. זה קושי בלתי אפשרי. עמל הוא בין. זה קשה. רשעים ביד צדיקים, זה כמו שאמרנו. בבלה רשע צדיק ממנו. אבל כאן מתקיים, אבוא אל מקדשי כל ואבינה לאחריתם. זה לא הרשע בולע את הצדיק. הרשע בולע את מי שיביא אותו לעבדו. אותה בליעה עצמה, היא לא בליעה של ניצחון, היא בליעה של כישלון. אך ריק זיקיתי לבבי, וארחץ בניקיון כפי. לשווא הייתי צדיק, זה נקרא זיקיתי לבבי. צדיק זוכה. וארחץ בניקיון כפי, הייתי טהור. ריק זיקיתי לבבי, להיות צדיק, וארחץ בניקיון כפי, זה להיות טהור. בנבואה של הנביא האחרון, של מלאכי. בנבואת מלאכי כתוב. חזקו עליי דבריכם, אמר השם. ואמרתם, מה נדברנו עליך? אמרתם, שב עבוד אלוקים. ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבקות. ועתה אנחנו מאשרים זידים, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוקים וימלטו. אנחנו מאשרים זידים. הזידים הם אלו שהם, הם אדוני העולם. הם אדוני העולם. אנחנו נותנים להם אישור. אנחנו מאשרים זידים. אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. אותם זידים שאנחנו מאשרים. הזידים האלה שאנחנו מאשרים. הזידים האלה, עוסקי תורתך, מבינים את סופם. והיו לי, אמר השם צבקות, ליום אשר אני עושה סגולה. וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ושפטתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זידים וכל עושי רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, אמר השם צבקות, אשר לא יעזוב להם שורש וענה. זאת הנבואה האחרונה של הנביא מלאכי. אלה הם המילים האחרונות שנבואה משאירה בעולם הזה. אלו המילים האחרונות. תזכרו, תדעו, לעולם, תמיד יהיה מצב שאנחנו מאשרים זידים. תמיד הזידים, הם תמיד יהיו אדוני העולם. הם תמיד יהיו הראשים פה. אבל תזכרו, ואלו המילים האחרונות של הנבואה. ככה הנבואה נפרדת מאיתנו. הנבואה נפרדת מאיתנו, כי ביכול בורא העולם, אלו המילים האחרונות שהוא שולח אליהם. כך כתוב, כל זידים וכל עושי רשעה הם יהיו קש, ולא יעזוב להם שורש וענף. ולכם יראי שמי תזרח שמש צדקה ומרפא בכנפיה. והרשעים יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה, אמר השם צבקות. עד כאן. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. זהו. והמילים האחרונות ממש, זה הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. זאת כבר הבטחה. אבל המילים שאיתם אנחנו צריכים ללכת, אנחנו צריכים להמשיך, מאז שפסקה נבואה ועד שיבוא אליהו. אז אלו הם המילים שאנחנו צריכים לשמוע. כל זידים וכל עושה וכל עושה רשעה הם יהיו קש, וליהט אותם היום הבא, אמר השם צבקות. היום הבא כשהוא יבוא, אז הוא יגלה לנו את סופם של אותם זידים ואותם עושי רשעה. פעם אחת זה נתגלה, לפני היום הבא. זה נתגלה פעם אחת. זה נתגלה בכלל. ובזמן, בזמן הזה, במועד הזה, בימים האלה, שבהם יש לנו את בית המקדש, בהם יש לנו את האורו של עולם אצלנו בפתחי הבתים, אורו של עולם מאיר אצלנו בפתחי הבתים. בזמן הזה, אז אנחנו יכולים לקיים את אבו אל מקדשי כל, אבינה לאחריתה. את זה הם מתכוונים ללמד אותנו. רשעים ביד צדיקים זה לא לגלות נס. זה לגלות את השינוי בהנהגה שהיה בימים האלה. בימים האלה מתברר בהנהגת העולם באופן קבוע, אז נראה שרשעים יותר מוצלחים מצדיקים. כאן בעולם הזה הם יותר מצליחים. העולם שייך להם. גם לרשעים, גם לטמאים וגם לזידים. אנחנו מאשרים זידים. בימים האלה מתגלה, וזה הגילוי המיוחד, כן, רשעים נמסרים ביד צדיקים. גם בהנהגת העולם הזה, אנחנו מבינים את אחריתם של אותם רשעים. ואנחנו מבינים את אחריתם של אותם צדיקים שהם כאן בעולם הזה, עלובים מכל עלוב. הם מדוכאים, הם מסכנים. והאהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים. ואותם מסכנים, אותם צדיקים, אז בימים האלה אנחנו רואים את גודל מעלתם, עד איכן הדברים מגיעים. והרשעים האלה שהם נראים כמו אדוני העולם, אז בימים האלה אנחנו רואים את אפסותם, עד כמה הם אפס, עד כמה הם קש, עד כמה הם כל העומד לשרף כשרוף דם. זה הגילוי המיוחד של הימים האלה. הנס ושינוי ההנהגה שבא מכופו של אותו נס. הגילוי האמיתי שההנהגה בימים האלה נתפסת בצורה אחרת לגמרי. אותה הנהגה שנראית עמל בעיניי. כן. הנה כל הנביאים. כל הנביאים בוכים על זה, כל הנביאים צועקים על זה, כל הנביאים טוענים שהדבר הזה הוא מכשול. איך מתגברים על זה? איך עוברים את זה? כאן זה מתברר. זידים, אותם זידים שאנחנו מאשרים אותם, אותם זידים, כל זידים וכל עושי רשעה הם קש, וליהט אותם היום הבא. בתנאי זכרו תורת משה עבדי אשר, ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. זידים ביד עוסקי תורתך. עוסקי תורתך מבינים, תופסים, את סופם האמיתי של הזידים. זה דווקא בימים האלה. בימים האלה שאבו אל מקדשי כל, לא צריך ללכת רחוק. אבו אל מקדשי כל, זה אצלנו בפתחי הבתים. זה נמצא יחד איתם. זה מה שרצינו לבאר. סליחה אם הדברים ערכו קצת. בכל אופן, חנוכה מאיר ושמח וברור לנו ולכל בית ישראל.